יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת כי תצא. כתוב בפרשתנו, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. רבותינו הקדושים דייקו את הנאמר בלשון יחיד. כי תצא. היה צריך להיות נאמר בלשון רבים, כי תצאו, כי המדובר בעם ישראל שנלחמים באויב. ועוד, למה נאמר על אויביך? היה צריך להיות כתוב באויביך או עם אויביך. למה כתוב כי תצא למלחמה על אויביך? מסבירים הספרים הקדושים, כי זה שנאמר בלשון יחיד לרמז לנו שמדובר על האויב הידוע, היצר הרע, שכל אחד ואחד עובר את המלחמה הזאת איתו. כמו שמובא בספר חובת הלבבות, שר איחוד המעשה פרק A, שחסיד אחד פגש קבוצת חיילים ששבו ממלחמה כשהם עטורים בטרת ניצחון, אחרי שגברו על האויב שלהם במלחמה קשה, והם היו מאוד בשמחה. אמר להם החסיד, לב ידוע לכם, כי ניצחתם במלחמה הקטנה, ועדיין מוקדם לשמוח, כי יש עוד מלחמה גדולה לפניכם. שאלו אותו החיילים, על איזה מלחמה גדולה אתה מדבר? ענה להם החסיד, המלחמה עם היצר הרע, שהיא המלחמה הגדולה והקשה. וביור העניין הוא, כי תצא למלחמה על אויביך, זהו עבודתו של כל יהודי. יהודי צריך בחיים שלו לכבוש את ענייני העולם הגשמי ולעשות אותם כלי לקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים חזל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. בתוך כל אחד ואחד. זאת אומרת שבגוף הגשמי שלנו צריך להפוך אותו עם כל הרגש, עם כל המידות, להיות כלי להשראת השכינה. וכדי שננצח במלחמה הזו, אז דבר ראשון צריך לדעת שאנחנו צריכים לצאת למלחמה. לא לחכות שהאויב יכבוש אותנו ואנחנו נצטרך להתגונן. ועוד דבר, להאמין שנצליח. לכן כתוב על אויביך, כי אתה למעלה מאויביך, מהיצר הרע הזה. כי היציאה למלחמה שלך הוא על פי ציווי של הקדוש ברוך הוא, בכוח התורה. זה לא שני צדדים שווים שנלחמים זה עם זה, אלא אתה צריך לדעת שמלכתחילה אתה למעלה מן האויב. ולכן לא כתוב כי תצא למלחמה עם אויביך, אלא על אויביך. ואם אתה תצא למלחמת היצר בידיעה שאתה עושה בזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, יתקיים בך מיד הנאמר בכתוב הלאה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. על ידי התעוררות מלמטה יגיע התעוררות מלמעלה, סייעתא דשמיא. ולא רק שאתה תתגבר עליו, אלא ושבית שביו. שמשמעותו, מה המשמעות של זה? אתה תיקח מן האויב את מה שהוא שווה ממך. היצר הרע שהכתיא אותך ולקח ממך כוחות לנפש בכל המובנים, על ידי שאתה תצא למלחמה איתו, לא רק שתצליח להתגבר עליו, אלא תחזיר לעצמך את מה שהוא כבש ממך, שבית שביו. מאזינים יקרים, הזמן המסוגל למלחמה הזאת הוא חודש אלול. חודש אלול הוא חודש של חשבון נפש על כל מה שעבר עליו במשך כל השנה. רבינו רבי ישראל סלנטר היה נוהג בימי חודש אלול ללכת לבית משפט בעיר שלו כדי להמחיש לעצמו איך נראה תהליך המשפט. להתבונן באיזה רעד וחלחלה עוברים הנידונים והנשפטים אל מול בית הדין. והרמז בזה הוא, בפרשתנו, ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, שזהו חודש אלול, החודש הזה. שזה החודש שצריך להתעורר. מובא בספר תורת יצחק, שהמשגיח הגאון רבי יצחק אלחונון סיפר שבאחד מהלילות נפל דליקה בבית של אחד התושבים. באמצע הלילה בני הבית התעוררו ונסו על נפשם. ברחו. כאשר נתרחקו מהבית נזכרה אם המשפחה ששכחה להעיר את אחד הילדות. היא רצה בבעלה להעיר אותה. כאשר התקרבה לבית, ראתה שהבית אפוף לעבוד, והכניסה אליו אין באפשרות. נקשה לחלון וצעקה את שם הילדה, תקומי, תקומי, תתעוררו, תתעוררי. הילדה התעוררה בבעלה, פקחה את עיניה, ומאחר שהייתה עייפה ורדומה, לא הבינה את חומרת המצב, והחליטה להתהפך ולישון. כאשר כבר התחיל לחדור אשן ממעל הדלת שלה, הבינה באיזה מצב היא נמצאת, אבל כבר היה מאוחר מדי. אמר רבי ירוחם, הסיפור הזה חוזר כל שנה בחודש אלול. אנחנו יודעים שמגיע יום הדין, שעליו נאמר במלאכי ג' הנה היום בוער כתנור. ביום הזה אתה מובא למשפט ומחליטים מה יהיה איתך במשך כל השנה. ובכל יום מחודש אלול תוקים בשופר, שמטרתו היא אורו ישנים משנתכם ונרדמים עקיצו מתרדמתכם. אך אנחנו כמו אותו ילדה, שרועים בתרדמה, לא שומעים לקול המטריע שמגיע יום הדין, רוצים להמשיך לישון. ולכן צריך לנצל את הימים האלה לצאת למלחמה על אויביך. לעולם ירגיז האדם את יצר הטוב על היצר הרע. זה נאמר בעיקר ובפרט על חודש אלול. כפי שאמר המשגיח רבי ירוחם, ממי הוא? ידוע הסיפור עם הדיבוק שהיה אצל חפץ חיים, נערה הגיעה לבקש מחפץ חיים שיוציא את הדיבוק ממנה. כולם שמעו את הדיבוק, מה שהיא דיברה, אי אפשר לתאר כמה צער היא סובלת מזה שהיא לא התנהגה כראוי בעולם הזה. אמר רבי ירוחם לבחורים, למה אני לא רואה שום שינוי בישיבה אחרי שנגלה לנו נשמה מעולם האמת? הרי היו צריכים להתעורר בהתפעלות לעבודת השם מהדבר הזה. ולכם מאזינים יקרים, אומרים כל יום בחודש אלול לדוד השם אורי ואישי. ושם מה נאמר? אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בטח. מה זה בזאת? בזאת אני בטח, המילה הזאת בגימטריה 408. בלשון חזר, תשובה נקראת צום. צום מרמז על תשובה. צום בגימטריה 136. תפילה נקראת קול. קול בגימטריה 136. צדקה נקראת ממון. ממון בגימטריה 136. שלוש פעמים 136, צום כל ממון יוצא 408, כמניין זאת. וזה הפירוש. אם תקים עליי מלחמה, אם המלחמת היצר יקום עליי, איך אני יכול להתגבר עליו? בזאת אני בוטח. בצום, בכל ובממון. בתשובה, בתפילה ובצדקה, מבטיח הקדוש ברוך הוא, אם תעשה את זה, ונתנו השם אלוקיך בידיך. מאזינים יקרים, הכלל הראשון בניצחון במלחמה, שלא להמתין שהאויב יתקוף אותך, אלא תקדים ותצא התעל להילחם איתו. כמו שאומרים תלמידי הבעל שם טוב, השם איש מלחמה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם איש היהודי שיוצא למלחמה עם האויב. כמו שחזל אומרים, הבא להורגך השכם להורגו. כך אמר דוד המלך בתהילים, קומה השם, קדמה פניו. כי אם אתה תמתין עד שהוא יקום עליך, יצריך, ויפתה אותך לעבודה שלו, לחטאים שלו, יהיה מאוד קשה להתעורר. וזהו הרמז ברש"י בפרשתנו בחז"ל. כי תצא למלחמה על אויביך, אומר רש"י בחז"ל, שמדובר במלחמת הרשות. מה הפירוש מלחמת הרשות? במלחמה עם היצר הרע יש מלחמת איסור ומלחמת רשות. מלחמת איסור זה על עניינים שאסורים. מלחמת רשות זה בעניינים שהתורה מתירה, אבל ביחד עם זאת מצווה עלינו התורה בויקרא יוטט קדושים תהיו. אומר הרמב"ן שמדובר על הדברים המותרים שלא יהיה נבל ברשות התורה. כי גם בדברים שהתורה מתירה לנו, אפשר להיות נבל ואפשר להיות קדוש. וזה הכוונה. מלחמת הרשות, גם על דברים שהוא רשות לעשות, תשתדל להילחם עם היצר שזה יהיה בקדושה. והתורה מבטיחה לנו, והתקדישתם והייתם קדושים. אומרת הגמרא, זה ביום מלמתת, אדם מקדש את עצמו מעט מלמטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה. וזה מה שלמדנו בפרשתנו. כי תצא למלחמה לאויביך. כאשר יהודי יוצא למלחמה בענייני רשות, שעושה את כל ההשתדלות שגם הדברים המותרים יהיה בקדושה. ונתנו השם אלוקיך בידיך, השם ייתן את היצר הרע בידיים שלך. כמו שחזר אומרים, צדיקים יצרם ברשותם. אל תחכו להגיע לדברים אסורים ואז תלחמו עם היצר הרע. תקדים אותו, שגם בדברים המותרים על פי תורה, אכילה, שתייה, חיי משפחה, תעשה בקדושה. אז תוכל לכבוש את היצר הרע. ולא רק תכבוש אותו לבשבית השוויו, תחזיר לעצמך בכוח התשובה את כל מה שקלקלת. וזהו הרמז בהמשך הפרשה. כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת את אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש. פירוש, אם אתה תתמודד עם כל התאוות ויצרים ואתה תשתדל שמחנך יהיה קדוש. אז הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרך להצלחה מכל אויביך. יקיריי, זה המהות היהודי. המהות היהודי הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכרתי יהודי קדוש שקראו לו רב שמואל שפירא. כשהוא התחתן, הוא התנהג בקדושה ובפרישות. אשתו קרא לו לדין תורה אצל הרבה של ירושלים, רב שמואל סלנט, זכר צדיק לברכה. היא סיפרה לרב את ההתנהגות של בעלה, ואז שואל אותו רב שמואל סלנט, הרב, שואל את רב שמואל שפירא הקדוש הצדיק, מה אתה אומר על זה? הוא ענה משפט אחד, ביידיש, איך ויל זיין אייד, איך ויל זיין אייד, אני רוצה להיות יהודי. רב שמואל סלנט הזדעזע מהתשובה הפשוטה, אבל העמוקה שלו, אני רוצה להיות יהודי. לכן, מאזינים יקרים, זהו היסוד של היהדות, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ועכשיו באלו לזמן להתבונן על העבר ולקבל על העתיד, ואז בעזרת השם יתקיים בנו הנאמר בפרשתנו, כי השם יתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת את אובייך בידיך. מאזינים יקרים, בפרשתנו כתוב חובתו של הבעל לשמח את אשתו אשר לקח. כאשר העם מתכוננים לקראת מלחמה, החתן הטרי לא יוצא למלחמה. נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו. מכאן לומדים כמה התורה מקפידה על כבוד האישה, שצריך לוותר על המלחמה, שמלחמת מצווה, כדי לשמח את אשתו. כי האישה היא עקרת הבית, עיקר הבית. הגמרא במסכת ברכות י"ז שואלת, נשים במה זוכות? מה הזכות הגדול של האישה גם בעולם הבא? ומשיבה הגמרא בכך שהן מוליכות את בניהם לתלמוד תורה ומאפשרות לבעליהם ללמוד תורה וממתינות לבעליהם עד שהם חוזרים מבית המדרש. נשות ישראל הם עמוד התווך של החזקת התורה בישראל. בשעה שניתנה התורה הקדושה לעם ישראל בהר סיני כתוב, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. משה רבנו נתבקש על ידי הבורא לדבר תחילה אל הנשים, הלא אמא בית יעקב, ואחר כך לגברים שהם בני ישראל. מדוע נמסרה התורה תחילה לנשים ואחר כך לגברים? אומר רבינו יוינה באיגרת התשובה, וזה לשונו, מפני שאין שולחות בניהן לבית הספר ומשימות עיניהם על בניהם שיתעסקו בתורה ושומרות אותם שלא יבטלו מן התורה ומלמדות אותם יראת חטא בילדותם. רואים מדבריו הקדושים של רבינו יוינה שחלקן של אנשים במסירות התורה מדור לדור הוא עצום ורב. תורתנו הקדושה עוברת מדור לדור, זה בזכות נשות ישראל, נשות החיל, המגדלות את בניהם ובנותיהם לתורה ועירה. ולכן מובן מדוע משה נצטווה למסור להן תחילת התורה. כי בזכות זה שהן מסייעות לבעליהם ללמוד תורה, לוקחות על עצמם את עול הבית היהודי בחינוך הילדים, הן זוכות שהתורה תישאר מדור לדור. וכך אומר השל"א הקדוש בחידושי האגדות, כי הנשים מצויות בבית יותר מהנשים, מהגברים. ואומרות לבניהם ללכת לבית הספר, ללמוד תורה. לכן הנשים נקראות בלשון בית יעקב, מלשון בית. כיוון שהנשים מצויות יותר בבית, יש להם את האחריות העיקרית לחינוך הבית. וכך מספרת לנו הגמרא במסכת יבמות סמך ג', שאשתו של רבי חייא הייתה מצערת אותו הרבה. ובכל זאת, בכל פעם שרבי חייא מצא דבר יפה, היה קונה אותו כמתנה לאשתו. פעם שאלו אותו, מדוע אתה עושה כך? הלא היא מרבה לצער אותך. מה היה התשובה של רבי חייא? דיינו שמגדלת בנינו. זה שהיא מגדלת את הילדים לתורה ולמצוות, דיינו מספיק. זה לבד שווה לתת לה מתנות. וכך רואים במסכת שבת קוף י' ח' שרבי יוסי קרא לאשתו ביתו. ומדוע? כי האישה היא עיקר הבית. כמו שנאמר בתהילים, מושיבי עקרת הבית, אימא בנים שמיכה. תלמידי אבל שם טוב היו אומרים, אל תקרא עקרת הבית, אלא עיקר הבית. ולמה היא נקראת עקרת הבית, עיקר הבית? כי היא אימא בנים, מנחה ומכוונת ומשגיחה ומגדלת את הילדים. הגאון רבי מאיר שפירא המלובלין מסביר למה האישה נקראת בית יעקב ולא בנות יעקב. כי עיקר ההשפעה של הבנות זה הבית. כי הבנים לומדים בישיבה, לומדים תורה, ולתורה נאמר בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין. לימוד התורה מתיש את כוחו של היצר הרע. אבל הבנות שאינן מצוות בלימוד תורה, כיצד הם התמודדו עם היצר הרע? התשובה היא הבית. הבית היהודי הספוג באווירה של תורה וקדושה נותנת להם את הכוח להתגבר על היצר הרע. מספרים שהגאון רבי אלחנן וסרמן, זכר צדיק לברכה, נסע לחוץ לארץ לגייס כסף עבור הישיבה בברנוביץ'. והוא הגיע לביתו של הנדיב רבניאמין בייניש דניס. היה ידוע כנדיב, וכל ראשי הישיבות היו עולים לביתו, ואת כולם קיבל בסבר פנים יפות. באחד מימי החורף הקשים, יצא רבי אלחנן לביתו של רבניש, כשרגליו מבוססות בשלג ובבוץ. כשהגיע לבית של הנדיב, הסתכל על המגפיים שלו מלאים בוץ ושלג, אז הוא לא רצה להיכנס בדלת הראשית של הבית, כי ידע שיש שם שטיחים לבנים יפים, ולא רוצה ללכלך את השטיחים. החליט להיכנס בדלת האחורית מצד המטבח. באותו זמן עמדו במטבח שתי בנותיו של הנדיב. הם שומעים דפיקות, הסתכלו וראו את רבי אלחנן. היה מפורסם כגדול הדור. אז קראו בהתרגשות, אבא, אבא, תדע מי עומד בחוץ, רבי אלחנן. כשפתח את הדלת, התנצל רבי אלחנן שהוא בא מצד האחורית, כי המגפיים שלו מלאות בוץ והמעיל נוטף מים, ולא רצה לקלקל את השטיחים. אבל הבית הנדיב התחיל לבכות. שואל אותו רבי אלחנן, למה אתה בוכה? מה קרה? ענה לו הנדיב, הרב יסלח לי, אבל הוא מקלקל לי את החינוך של בנותיי. והסביר, כבוד הרב יודע שהבנות הגודלות בבית שלי לא רואות בבית רק כסף. מהבוקר עד הלילה מדברים על כסף. הם רואים את הסוחרים, את הספקים, נכנסים, יוצאים, קונים, מוכרים. ותמיד אני מוטרד, מדוע ירצו בנותיי להינשא לבני ישיבה, יושבים ועוסקים בתורה יומה ולילה. הלא מה שהם רואים, הם רואים כסף, מדוע שיוותרו על זה, ולהעדיף תמורתם חיי תורה וקדושה. וממשיך מר דניס הנדיב בדבריו, ואומר לרב, הנחמה היחידה שיש לי, שבנותיי יודעות היטב שבעיניי אין כל ערך לכסף, לעומת התורה הקדושה. הן רואות שמגיע זמן השיעור הקבוע שלי, אני עוזב את הכל ורץ לשיעור, מוכן לוותר על כל הון שבעולם עבור התורה. הם רואים איך אני מכבד את לומדי התורה. אבל עכשיו כשהם רואות שגדול הדור נכנס בדלת האחורית דרך המטבח ולא דרך הסלון, כדי לא ללכלך את השטיחים, זאת אומרת שהשטיחים יותר שווים מכבוד התורה, אני מבקש מכבוד הרב שיסלח לי, יצא ויכנס מהדלת הראשית וידרוך על השטיחים במגפיים שלו, כדי שיחדיר ויחדור לליבן של הבנות שהתורה הקדושה יותר יקר מכל השטיחים ומכל הכסף. מאזינים יקרים, בזכות זה זכה מר דניס לכבוד התורה ולראות נחת הקדושה מהילדות שלו. שני בנותיו ניסו לתלמידי חכמים עצומים, רב זלמן בלוך ואחיו רב אברום יצחוק בלוך, צדיקים ששימשו כראשי ישיבות טלץ. לימים שפרץ המהפכה הקומוניסטית ולקחו את כל הרכוש שלו, שמח מר דניס הנדיב הזה ואמר, את הכל לקחו לי, אבל את שתי הבנות הצדיקות שזכו לבעלים של תורה ודורות ישרים מופלאים, את זה לא יכלו לקחת לי. וכך אומר שלמה המלך במשלי א', שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. האב מופקד על מסירות, על מסירות התורה ועל עברתה מדור לדור, אבל האמא ממונה על פתיחת אוזניו של הבן, תורת אמך, שלא ייטוש לתת לו את האווירה הזאת. בפרק אשת חיל במשלי אנחנו אומרים כל ערב שבת, כל השבחים והמעלות של האישה, כל האשת חיל זה שבחים לאישה, אבל יש שם הפסוק, נודע בשערים בעלה בשבטו עם זקני ארץ. לחור, מה עושה פסוק זה פה? הרי הפסוק מדבר בשבח של הבעל, וכל הפסוקים מדברים על שבחים של האישה. אבל כפי שדיברנו, שבח זה שייך לאישה. יקר את הבית עטרת בעליה, כי כיצד יגיע הבעל לדרגה שנודע בשערים, שכולם יודעים שהוא תלמיד חכם מפורסם, זה בזכות האישה. בזכות האישה שנתנה לו את האפשרות ללמוד תורה. וזה הכוונה, אימתי נודע בשערים בעלה, בשבטו עם זקני הארץ, כאשר האישה היא אשת חי. מאזינים יקרים, ראיתי את זה במו עיניי. ראשית אצל האבא שלי, זכר צדיק לברכה, האמא שלי לקחה עליה את כל העול. הוא היה ראש ישיבה בלוד, כל השבוע היה מחוץ לבית, והאמא לקחה את העול של 10 ילדים, וביום חמישי שחזר מהישיבה היא דאגה שהכל יהיה מוכן לשבת ושיהיה שקט, כדי שיוכל להכין את השיעור הכללי. זכיתי להיות הרבה בביתו של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שעמל בתורה יומם ולילה, ישב כל הזמן בבית הכנסת אוהל שרה במאה שערים, ואשתו הצדקת לקחה את הכל עליה. זכיתי להיות קשור עם הרב עובדיה, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, עוד לפני שהתפרסם ואחרי שהתפרסם, עמל בתורה יומה ולילה, אשתו הצדקת לקחה על עצמה, אני זוכר שהיא ישבה מחוץ לחדר שלו, לענות לטלפונים ולא לתת לאף אחד להפריע לו, וטיפלה בילדים הקטנים, שעוד היה במצבים קשים. זכיתי להיות אצל הרב רבינו שליטר, רב חיים קניאבסקי שליטר, עוד בשנים הקודמות, שעומל ועמל בתורה יומה ולילה. אשתו הצדקת עליה שלום הייתה מקבלת את הקהל ומטפלת בהם ולוקחת ממנו את כל האור כדי שיוכל ללמוד תורה. זכיתי להיות אצל מרן רב מרדכי אליהו, עמל בתורה יומה ולילה, ואשתו הצדקת שתחיה לקחה את העול על עצמה. מולנו גר מרן הגאון רבי אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה. עמל בתורה יומה ולילה, ואשתו לקחה על עצמה את כל העול הזה. לכן צריך לדעת שאנשים זה היסוד של התורה, היסוד של הבית. אני יודע שאחד מהמשגיחים בא להתייעץ עם אחד מגדולי ישראל על שידוך, שאמר שאבא הוא לא כל כך ירא שמיים, אבל האמא יראת שמיים. אמר אותו גדול, אם האמא יראת שמיים, לעשות את השידוך מיד, לא להסס. הוא סיפר שפעם הוא הלך עם הבריסקי רוב, ובדרך הפגשו ילדים שעל פניהם ניכרת מידה קדושה של יראת שמיים. הוא מספר, אני איבדתי את התמיעה שלי, כי אני מכיר את האבא, הוא לא כזה. אמר לו הרב מבריסק, מה אתה מתפלא? הלו האמא שלהם היא יראת שמיים. למדנו מכאן שהתורה אומרת ושימח את אשתו, שצריך לדעת לכבד ולשמח כי היא עיקר הבית. ויהי רצון שנזכה לחנך את הילדים, את הבנים ואת הבנות, לשמור תורה ולקיים מצוות בקדושה, ובזכות זה נזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה וישועה. שבת שלום ומבורך.